ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, תודה רבה שבאתם, ובעיקר בעיקר לא להגיע בשבוע הבא, ולא להגיע יותר, הסמסטר הזה מסתיים, יש עכשיו חופשות כאן בקמפוס, אנחנו נודיע איפה שיעור יתחדש, אחרי חנוכה, בשבוע הבא אין שיעור, ובעוד שבועיים אנחנו בברוקלין, והפרטים המלאים יימסרו למי שעוקב, מי שעוקב זה אומר שהוא חבר בוואטסאפ היומי, ומי שלא מוזמן לעקוב בוואטסאפ היומי, ולקבל את כל העדכונים, לא רק על ההרצאות כאן, כל הזמן שואלים אותי מתי את פה, מתי את שם, בעזרת השם בקרוב יש קווינס ויש דנבר ויש עוד, אז אפשר לעקוב. אני מודה כרגיל לאנשי ישיבה אוניברסיטי, לרב אבי ברמן, הנשיא, הרב דוקטור סטו הלפרין, למיכל הס הנהדרת שאחראית לפיצות, נגמרו הפיצות, אה? לא, יש שם עוד קצת נדמה לי, לסטפני שטראוס הנפלאה, וכמובן לאורי וסטרייך שאחראי על ההקלטה ועל השידור, קרן דניאלי אחראית על כך שאנחנו בכלל יכולים לשדר החוצה, יוטיוב ופייסבוק, השיעורים האלה משודרים גם באלעל וברדיו גלי ישראל, ויושע סיסקין עוזר מאוד מאוד בתרגומים מעברית לאנגלית ותודה לו. הרבה בקשות השבוע, נעבור עליהם בקצרה. השיעור מוקדש לעילוי נשמת עמרם בן אברהם, סבא של מישהי שיושבת איתנו כאן, רקפת בן ישי מישראל, היא אחד האנשים שאחראים לזה שהשיעור הזה בכלל מתקיים, אחד המתנדבים המסורים, וסבא שלה עזרא בן רבקה נפטר בנר שלישי של חנוכה, נקדיש את השיעור גם לזכרו. כמו כן השיעור מוקדש לעילוי נשמת שלום בן רבקה, ידידיה בן בנימין הלוי, ידידיה קלרמן שיום הולדתו בי"ד בכסלו, לסבא חיים שלמה בן דוד שני אור במלות עשור לפטירתו, מבקשים חני לרנר ומשפחות, ולסלבסקי, ולט ולוטיאס, לעילוי נשמת מרים בת מוריה, משה דניאל ורוני בן יצחק וברטה, רפואה שלמה להדס חנה בת אליס, לאייל אמרם בן אוסנת מקהילת חבד רוקוויל מרילנד, לרפואת דוב בן לובה שילדיו מקשיבים בקביעות לשיעור, לרפואת רונן בן מלכה, אבא שירי בת מסעודי ויונתן רפאל בן רחל ברכה. פרשת השבוע, פרשת השבוע היא פרשת וישב, ואנחנו חייבים לשים לב להוראה מאוד חשובה של הרב נריה, הרב משה צבי נריה, מגדולי המחנכים בישראל בדור האחרון, היום י"ט כסלו הוא יום פטירתו, היום י"ט כסלו, יום חג גם בתנועת החסידות, נגיע לכך בהמשך, אבל אומר לנו בעל היורצייד, הרב נריה, הוראה חשובה מאוד כשאנחנו נכנסים לפרשת וישב, שלכאורה אנחנו מכירים את העלילה שלה בעל פה, כיוון ששמענו פרשיות אלה בעבר, אין אנו מסוגלים ללמוד אותן מתוך קליטה של פעם ראשונה, אומר הרב נריה, אנו יודעים כבר את סוף הסיפור, והמעשה הטרגי של מכירת יוסף בידי אחיו אינו מזעזע. רבותיי, צריך להזדעזע מהדבר, מהטרגדיה, מהזוועה הזו. אנחנו לא מזדעזעים כשאנחנו קוראים את זה. רובנו, בוא נגיד. צריך ללמוד כל פרשה מחדש, אומר הרב נריה. לחיות את המתרחש, להרגיש כשם שהרגישו יעקב ובניו בשעת מעשה. ואז כל הפרשה מתגלה באור אחר ועמוק. בואו ננסה לשים את המשקפיים האלה של הרב נריה כשאנחנו קוראים, להיכנס לסיפור מחדש. בלי ספוילרים, בלי שאנחנו כבר יודעים את הסוף, את ההפי אנד. הרב נבנצל כותב על הפרשה הזו, שיש חטא אחד שהוא מכונן, סימבולי, החטא בין אדם למקום, number one, שזה חטא העגל, ממנו נגזרים הרבה דברים לדורות, ויש את החטא בין אדם לחברו, וזה מכירת יוסף ואחיו. וגם מזה מתגלגלים ונלמדים הרבה מאוד דברים, כמו איזה אב טיפוס, אב חטא כזה. אנחנו נתרכז היום בחטא החמור ביותר בין אדם לחברו, בין אדם לאחיו, אלה אחים ביולוגיים. אנחנו נקרא מחדש את הסיפור, ננסה למצוא במשמעות, ונעסוק בשתי דמויות. האחת מוכרת לכולם, יוסף. השנייה הרבה פחות, יהודה. יש פה מסלול ישיר בפרשה הזו, ומסלול סודי, מסלול עקיף, יותר נסתר מן העין. מסלול התיקון של יוסף, ומסלול התיקון של יהודה. נצא לדרך בעקבות שתי הדמויות האלה, שנותנות לנו הרבה, הרבה שיעורי בית, הרבה חומר למחשבה, ונתחיל כמובן ביוסף, שהוא תולדותיו של יעקב. כך מתחילה הפרשה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. מה תולדות יעקב? יוסף. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. יוסף חיפש מרה בהם, רץ בחזרה לאבא וסיפר לו. ורשי מרחיב, כאילו המשפט הזה לא מספיק עצוב, כן? ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. רשי מסביר ומפרט ומתאר. כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה, היה מגיד לאביו, שיהיו אוכלים עבר מן החי, ומזלזלים בבני השפחות לקרותם עבדים, וחשודים על העריות. כל מה שהיה יכול לדבר בהם רעה, היה מספר. כמה עצוב. לשון הרע מוביל לגלות. אנחנו רואים את זה לאורך כל ההיסטוריה. דיבור פגום מרחיק אותנו מארץ ישראל. תשאלו את המרגלים, חטא המרגלים, הלשון הרע לארץ ישראל, עוד 40 שנה נתקנו במדבר. בהרבה מקרים אנחנו רואים שלשון הרע מרסק חברה, מפורר חברה, אי אפשר להישאר בארץ ככה. גם כאן לשון הרע תגלגל אותנו בסוף לגלות. היום פורסם מכתב בארץ ישראל, היום בבוקר. איציק וייס, זכרונו לברכה, נפטר, וזה סיפור טרגדי, באמת, שקשה היה להישאר אליו אדיש. איציק ורעייתו זכו לבן, בן 5 חודשים. הילד נפטר בפתאומיות, ואיציק בעודו יושב שיבה על בנו, לקה בליבו ונפטר. תוך כדי השיבה, מצער, משברון לב, הוא היה בחור צעיר ובריא, בן 31. חברים של איציק מבקשים דברי חיזוק מהרב גרשון אדלשטיין, ממובילי, מגדולי הציבור החרדי היום. והרב אדלשטיין הבוקר מפרסם את המכתב הפשוט, אבל העמוק הזה בישראל. והוא אומר, באמת המקרה הוא מזעזע, תינוק טעם שלא טעם, תינוק קטן שלא טעם טעם חטא, ואבא שמסתלק בתוך ימי האבלות על בנו, איך אפשר להתעורר? והוא אומר, יש לכם רצון טוב, אתם רוצים להתחזק, כבר התחזקתם בתורה ובמוסר, אבל יש דבר עיקרי שנוגע מאוד למעשה, להיזהר שלא לדבר דברי ביקורת על מי שהוא, ואפילו במחשבה. בוא נחזור על זה רגע. להיזהר שלא לדבר דברי ביקורת על מי שהוא, ואפילו במחשבה. ואדרבה, צריך לדון את כל האדם לכף זכות, בין על ידי דיבור ובין במחשבה. ומה קורה אם אנחנו רואים כל סיטואציה ומפרשים אותה לכף זכות? על ידי זה זוכים, בסייעתא דשמיא, שהמקום ידין אותנו לכף זכות. כלומר, תסתכל על האחרים, ואפילו במחשבה, לא רק בדיבור, לטוב, קדוש ברוך הוא יאמץ את אותם משקפיים, ככה הוא יסתכל עליך. תזכור את תמידית ללשון הרע, לשון הטוב, בטח בתקופת בחירות. הדיבה, זה לא אומר שלא צריך לחלוק על אידיאולוגיות, ועל דעות, ובהחלט, ועל מעשים, בהחלט. הדיבה הרעה הזו היא רק ההתחלה. אחר כך מגיע כתונת הפסים, שיעקב נותן ליוסף, ואז מגיעים החלומות. יוסף החולם מציג פעם אחר פעם, משתף את כולם, איך הוא השליט העליון, כולם משתחווים לו, והתחושות שזה מעורר, אני ריכזתי פה רק את התחושות במשפחה הזו, משפחה על סף פירוק. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, ויסנאו אותו, ולא יוכלו דברו לשלום. ויחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד צנוע אותו, ואז ויוסיפו עוד צנוע אותו, על חלומותיו ועל דבריו, כמה שנאה אפשר לצבור כלפי האח הזה, ועל גבי השנאה דובדבן, קנאה, ויקנאו בו אחיו. שימו לב למילים הנוראות שמופיעות פה, אהבה, שנאה, שלום, קנאה, פירוק מוחלט, זאת תמונת הפתיחה, משפחה במשבר, בעצם אומה במשבר, כי המשפחה הזו היא התשתית של כל האומה שלנו. איך מתקנים? מה עושים מפה? איך בכלל אפשר לפתור את הבלגן הזה? שימו לב, יש כאן שני מסעות מופלאים שיובילו לתיקון. הראשון, יוסף. שוב, הלוואי שיעבור על כולנו ועל כל שבטי ישראל, יש הרבה מה ללמוד פה. יש נקודת מפנה, שממנה כבר שום דבר לא אותו דבר. נגענו בכמה נקודות מפנה כאלה. אצל יצחק, תמיד המפרשים אומרים, יצחק שלפני העקדה, יצחק שאחרי העקדה, לא אותו יצחק. יעקב, יעקב שלפני חלום סולם יעקב, יעקב שאחרי חלום סולם יעקב, לא אותו יעקב. במובן מסוים יוסף, לפני ואחרי הסיטואציה, הסצנה שעכשיו נתאר, אינו אותו יוסף. האירוע הוא לכאורה אירוע גיאוגרפי. יוסף מבקש הכוונה. מה? משהו טריוויאלי, יום יום, פה עכשיו במנהטן, 100 פעם ביום אני שואל את אנשים, איך מגיעים, איך מגיעים, איך מגיעים, איך מגיעים. לא בדיוק אירועים רוחניים, לא בדיוק משהו שנחרט בי. אי אפשר להגיד, זה סיוון שלפני שהיא שאלה בן אדם, איך פונים לסדרה, וזה אחרי שהיא שאלה. מה שקורה פה הוא הרבה יותר מבקשת איזו הכוונה גיאוגרפית. זאת הכוונה הרבה יותר עמוקה. האירוע הזה נצרב, באמת, הרבה פרשנים כותבים עליו דברים מאוד עמוקים. וימצאו איש. מי זה האיש הזה? שוב, כמו במאבק של יעקב, כל מיני דמויות מסתוריות, שליחים, מלאכים, עם תפקידים שמימיים. וימצאו איש, והנה תוהה בסוהה בשדה. וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? זה לא סתם, לאן אתה צריך ילד? זה הרבה יותר עמוק, הרב מקוצק אומר, השאלה כאן זה מי אתה, מה התכלית, מה הכיוון, מה מטרת חייך, מה אתה מבקש בקיום שלך על פני האדמה הזאת. כל אדם, אומר האדמו"ר מקוצק, צריך לשאול את עצמו, מה תבקש? כדי, הייתי אומר, להתפתח ולהשתנות, הייתי אומר, צריך לשים לב לרמזים כאלה שבאים אלינו, כל מיני סימנים, כל מיני שליחים כאלה. יוסף שם לב, הוא לא אומר לו, בתשובה, אני מחפש את האחים, הם באזור דותן, זה ימינה או שמאלה, זה צפונה או דרומה, התשובה היא מדהימה, התשובה בכלל לא רלוונטית, היא לא אינפורמטיבית. הוא אומר לו, וזאת קריאה מהדהדת, את אחי אנוכי מבקש, הגידנה לי, איפה הם רואים? אני רוצה קרבה, אני רוצה אהבה, אני רוצה אחווה, אני מבקש את האחים שלי בחזרה, אני רוצה מחדש את המשפחתיות הזאת, את הבנים, את האוהל של יעקב. יוסף מבין את הרמז הזה, את מה תבקש, ומשנה את חייו. הרב ברל ויין, דוב ברל ויין, בספרו הנפלא על הפרשות, מדבר על האירוע הזה, ואומר שהרבה מאוד פעמים אנחנו צריכים להאזין לרמזים כאלה. נותן דוגמה, אדם מהקהילה שלו, שיצא לילה אחד להופעה יחד עם חבר. נוסעים ונוסעים, והמשטרה עוצרת אותם פה בניו יורק, עוצרת אותם וחוסמת את הכביש. הבחור מתעצבן, צופר, ניגש אליו שוטר גדול מימדים ואומר לו, הערב יום כיפור, אנחנו חוסמים, יש פה יהודים, כל נדרי, כל נדרי. עוד מעט נפתח את החסימה. שוטר לא יהודי, הנהג יהודי. הנהג תופס את עצמו כמו חץ בלב. הוא לא ידע שזה יום כיפור. הרגע הזה משנה גם אותו. רגע של מה תבקש, של מי אתה. מאותו רגע את אחי אנוכי מבקש, הצטרף לקהילה של רב ברל ויין, והוא היום יהודי הרבה יותר פעיל, שיודע היטב מתי יום כיפור. יש שליחים, יש מלאכים בדמות בני אדם לאורך הדרך, תקלוט את הרמזים. אז יוסף מרגע זה הופך למודל. מרגע זה הוא חווה עלייה, הוא כבר לא הנער הזה עם הקטונת, מסלסל בשערותיו, רץ עם הלשון הרע, מספר חלומות, אדם אחר. ארבעה ניסיונות, ארבעה מבחנים, ארבעה שלבים שהוא מטפס. הניסיון הראשון שלו, כן, הוא הרי נמכר מאותו רגע לצערנו האחים שלו, לא בדיוק את אחינו עננו אנחנו מבקשים, מוכרים אותו, מתגלגל למצרים, ופה מתחיל התיקון הגדול שלו. הניסיון הראשון של יוסף הוא קטע שמעלה במלוא העוצמה, שאלה מודרנית שכולנו מתמודדים איתה. השנה פה שאני מלמדת בישיבה אוניברסיטי, כמעט כל סטודנט פה שואל את עצמו, איך יוצאים החוצה לעולם? איך מצליחים כיהודי גאה, כיהודי מחובר, כיהודי, שהוא יהודי, איך יוצאים החוצה לעולם? יוסף הוא מודל, שימו לב לתיאור, באמת, התורה שוב ושוב ושוב מזכירה את המילים האלה, שלא נתבלבל ושנזכור שיוסף לא התבלבל. ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר סריס פרעו, שר הטבחים, איש מצרי, מיד הישמעאלים אשר הורידו שמה. פה זה מתחיל. ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי, וירא אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. וימצא יוסף חן בעיניו, וישרת אותו, ויפקידהו על ביתו, וכל אשר יש לו נתן בידו. והיא מאז הפקיד אותו בביתו, ועל כל אשר יש לו, ויברך השם את בית המצרי בגלל יוסף. והיא ברכת השם בכל אשר יש לו בבית ובשדה. יוסף הוא איש מצליח. הביטוי הזה זה מדהים בעברית מודרנית, אפשר להגיד אותו. איש מצליח, פתחו עיתוני כלכלה על הבוקר. הוא איש מצליח, נכון? זה ביטוי שעד היום, לא כל ביטוי בפרשה אפשר לתרגם לעברית של ימינו. איש מצליח. איש מצליח זה לא איש יותר יפה או מפורסם או עשיר. זה איש שמחובר למקור ומתוך זה מצליח. מצליח מחבר את ההצלחה למקור ההצלחה. כל הזמן, אפילו האדון המצרי מבין למי אתה מחובר, מה גורם לך להצליח. ורשי כותב פה, שם שמיים שגור על פיו. שם שמיים זה אומר, בכל מקום, בעזרת השם, ברוך השם. יש תיאור במדרש שהוא היה מלחש ונכנס, מלחש ויוצא. כלומר, מתפלל. יש לו משימה בבית אדוניו. מתפלל לפני, מתפלל אחרי. כל אדם שבא איתו במגע זר לגמרי. יוסף הוא עבד עברי בזוי באימפריה המצרית, ובכל זאת הוא לא מתבייש בזהותו, הוא לא שוכח מי הוא ומה הוא, ובתרבות באמת זרה לגמרי שבה קשה לשמור על עצמאות רוחנית, הוא נאמן. יש פה שתי נקודות מאוד מאוד חשובות. אחד, הרבה מאוד פעמים אנשים נזרקים ממגזר מסוים. ההוא דטלש, ההוא חרדלש, ההוא ODT, פה באמריקה אומרים, אוף דה דרך. יש להם טענות, וחלקן עצובות ביותר, עשו לי המורים, הרבנים, ההורים, השכנים, הקהילה, לא רוצה יותר, זורק הכל. אי אפשר לזלזל בזה, וזה לפעמים מעיד על בעיות רציניות במגזרים שונים. אבל הם זורקים את כל החבילה. הם זורקים גם את הקדוש ברוך הוא. האלוף של האלופים בלדבר נגד המגזר זה יוסף. יש לו סיפור שאפשר למכור לכל עיתון ולכל תוכנית טלוויזיה. עשו לי, אכלו לי, שתו לי, זרקו אותי לבור, שנאו אותי, קינאו בי. מה, אין עיתון שלא לוקח כזאת סחורה. סרט דוקו הוא מקבל עכשיו, סדרה שלמה. רק מה המגזר הנורא עשה ליוסף, ובצדק. יוסף לא במגזר בגלל סיבות חברתיות, סוציולוגיות. חברתית, ראינו את הסיפור, נורא, טרגדיה. הוא מחובר ישירות לקדוש ברוך הוא, על זה הוא לא מוותר. האחים שלו זורקים אותו, אבל לאלוקים אני אוותר על הקשר הכי משמעותי, על זה אני לא מוותר. לא אכפת לי מה המגזר עשה לי, אלוקים ודאי קיים. ובמצרים, במקום בו יש לו את כל התירוצים לשכוח, הוא לא שוכח. כי זה הרבה יותר חשוב מסוציולוגיה, מה יכתבו באלוני השבת, יש לו משהו שהוא הרבה יותר עמוק, שהוא האמת, הוא לא יזרוק את עצמו מהיהדות, בגלל אנשים מוצלחים, יותר או פחות, בעיקר פחות. נקודה מאוד מאוד קריטית, אני חושבת, באישיות של יוסף, שהופך למודל. נקודה שנייה, ליוסף יש תירוצים מצוינים, והחברה היא חברה זרה. כי ישראלים זה משהו אחר. פה באמריקה, ואני חושבת שאחד המודלים שמשתנים בשנים האחרונות, כדי להצליח, היית צריך להתבולל. יש אין ספור דוגמאות. הוא שר אוצר יהודי, הוא במאי הכי מוצלח יהודי, הוא זה, הוא מושל יהודי, הוא קונגרסמן יהודי. יהודי, אבל הנכדים שלו יהיו יהודים? המודל שנדמה לי שמתגבר בשנים האחרונות, הלוואי, הוא מודל של יהודי גאה, בכיר, אני יכול להיות היועץ מספר אחת לנשיא, השגריר, השליח, הבו, אבל מחובר, גאה. ומעריכים אותי על זה. אומרים חז"ל, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. מי שמחובר למקור, זה מעורר כבוד, זה מעורר הערכה, זה מעורר, בוא נגיד, איזושהי יראת כבוד. אתה יש לך יראת שמיים, אתה מעורר יראת כבוד. זה המודל של יוסף, שוב, כאיש מצליח. זה רק הולך ונהיה יותר קשה. קל מאוד להצטיין לפעמים בחברה. והחברה, דרך אגב, אני התחלתי לאסוף פה תמונות של חברה זרה, דברים שחשבתי שהם באמת חדשים לי, ואני צריכה להסביר אותם פעם אחר פעם לילדים. עצי השוח גדולים פה ושם לצד חנוכיות קטנות, פרסומות, איפה שאתה לא הולך, גם את קוקה קולה הופכים לך לסנטה, גם בטבע, למטוס, הכל ממותג, הכל, כל השירים, אתה נכנס סתם לטארגט, למייסיז, כל השירים שתשמע. שאלתי את המוכרת אם זה חובה. היא אמרה לי, מהיום שנגמר בלק פריידיי, יש הוראה חודש משמיעים רק שירי קריסמס. בלופ, היא אומרת לי, גם אני משתגעת מזה, והיא נוצריה אדוקה. היא מתחרפנת, אתה יוצא עם זה כבר, אתה מתחיל לזמר שירי הקריסמס לילדים, נו מה? עכשיו, זה עוטף אותך, זה עוטף אותך. אני מניחה שבמצרים עטפו את יוסף, דברים אחרים. ומשהו, באמת, ככה מעורר מחשבה עצוב שראיתי היום, ידיד שלנו בישראל, יחיאל גרינברג, צילם בדיזנגוף סנטר, כן? הקניון העברי הראשון, העברית הראשונה, את זה, מי צריך לבוא עד למנהטן לראות את צי השוח? צי השוח, גם בישראל, לא זכרתי שכל כך הרבה, לא זכרתי שככה, אבל כנראה אני אאוט, או שבאמת, ככה, אז געגועים לישראל מוחקים לי את החלקים האלה, אבל גם אנחנו לפעמים מתבלבלים בין חנוכיה לבין את צי השוח. עד כאן איש מצליח בחברה. עכשיו עולים רמה, יש התמודדות הרבה יותר קשה. קל לפעמים בחברה, הרבה יותר קשה שזה יחסים אינטימיים, יחסים אישיים. אתה כבר חבר של מישהו כל כך קרוב. פה מגיע ניסיון עם אשת פוטיפר. לא, כל החברה המצרית, כל החברה. אישה ספציפית, בבית של המעביד שלך. התגובה של יוסף לאשת פוטיפר מראה שוב את החיבור שלו. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? אלוקים זה הקוד שלו, זה מנגנון ההפעלה שלו. גם בהצלחה וגם חלילה שצריך להיזהר מכישלון, זה מה שמפעיל אותו. בסיפור הזה, יוסף בפשט מזכיר את אלוקים. חז"ל מוסיפים עוד שני שותפים, נאמר שלושה שותפים באדם, כל מי שיושב פה, כל מי שמקשיב לנו, שלושה שותפים באדם, אביו, אמו, אלוקים, קדוש ברוך הוא. אז יוסף פונה לשותף השלישי, אבל המדרש מוסיף את שני השותפים הנוספים, אבא ואמא. באותה שעה, באה דמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון, מול אשת פוטיפר, הוא רואה את פניו של יעקב, אמר לו, כאילו אבא מדבר אליו, יוסף, עתידים אחיך שיכתבו על אבני האפוד, ואתה ביניהם, האפוד של הכהן הגדול, יהיה לך שם אבן, רצונך שימחה שמך מביניהם? אתה לא רוצה את ההמשכיות הזאת, יוסף? זה מה שאבא אומר. מה אמא אומרת? אמא לא אומרת כלום. מספיק הפנים. מספיק הפנים של רחל אמנו. ואף איכונין של רחל אמו ראה, לפי אחד המקורות בתלמידו ירושלמי. יוסף רואה את אבא, רואה את אמא, זה מנטרל את החטא. יכולתו של יוסף לסרב להתבוללות היא כמעט פלאית. קודם כל יש פה נקודה חשובה לנו כהורים בנושא חינוך. חינוך זה לא כשאתה ליד הילד ואומר לו, נו, תעשה, אל תעשה, תגיד שלום, תגיד תודה, תסגור את הדלת. זה בסדר. חינוך אמיתי זה כשאנחנו לא שם. מה הדמות דיוקן שאנחנו יוצרים שנים אחר כך? אני בגלל סבא, בגלל אבא, בגלל איזה מורה, איזה דמות. מה הדמות דיוקן שלנו? זה לא פשוט, מלחיץ. אין לי דמות דיוקן של יעקב אבינו, כן? דמות דיוקן. זה אומר שאתה צריך להיות הורה ברמה, הורה מעורר הערכה, מעורר השראה. לא פשוט. משימה גדולה שאנחנו לומדים כאן על חינוך. אבל יש כאן עוד נקודה. יוסף בעצם, אפשר להגיד שוב, אופציה ראשונה להתבוללות. בדקתי לו מזמן, לאורך ספר בראשית, את המסרים של האבות והאימהות. הם לא מדברים הרבה. התורה לא מרבה בציטוטים של אבותינו ואימותינו. כל ציטוט צריך לשים אליו לב. מתוך כל דבריהם, חלק נכבד ביותר, לפעמים זה מסר ראשון, לפעמים זה מסר אחרון, לפעמים זה שבועה, מוקדש רק לדבר אחד, התבוללות. והשביעך בהשם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. משביע אברהם את העבד בקשר ליצחק. מעט מאוד פרטים מסופרים על עשיו, אבל כן נאמר שבגיל 40 הוא לוקח שתי נשים זרות, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. זה רק מחריף בהמשך. ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי וחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה, מבנות הארץ, למה לי חיים? ובהמשך יצחק, שלא מרבה לדבר בתורה, ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו ויצווהו לאמור, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. המסר הזה הוא התשתית של ספר בראשית, בלי זה אין ספר שמות, אין להם להמשיך. מסר, אני לא אומרת אותו סתם דווקא ביבשת הזו, שבה באמת זה הסיפור, זה ההתמודדות. כל מי שמנסה לומר שיש סיפור דחוף יותר, כולל אנטישמיות שעולה ומתגברת ודברים קשים קורים פה לאחרונה, אבל קודם כל בואו נפתור את הבעיות של עצמנו וההיעלמות העצמית שלנו, בעיקר כאן בארצות הברית, בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, היא קשה, ויוסף נותן לנו השראה גם בתחום הזה, השראה וכיוון. אם אבא ואמא נותנים כיוון, הילדים אולי, לא בטוח, אבל אולי, לא ילכו לכיוון הזה. יוסף עולה ועולה, אמרנו, ניסיונות הם מאוד קשים. התחלנו בניסיון יהודי בחברה גוית. עברנו לניסיון קשה עם אשת פוטיפר. עכשיו הוא זרוק בכלא. הוא סרב לאשת פוטיפר, יצאת צדיק, יצאת בכלא. נזרק לכלא שוב, הלא עוול בכפו. כמה הוא יורד, לבור, לכלא. מה יהיה איתו? מה יהיה עם האמונה שלו? מה יהיה עם האופטימיות שלו? שוב יש לו את כל הסיבות להיות מסוגר, מסתגר, עצוב, עסוק בעצמו. שימו לב לתיאור שאנחנו מגיעים לכלא ונזרקים לשם שני שרים של פרעו. ויחלמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו, המשקה והאופה אשר למלך מצרים, אשר אסורים בבית הסוהר. יש לנו פה שני שרים שחלמו משהו מאוד מבולבל, הם לא מבינים את פשר החלום. הם לא ניגשים אליו. ויבוא עליהם יוסף בבוקר, ויר אותם ואינם זועפים. וישאל את סריסי פרעו אשר איתו במשמר בית אדוניו לאמור. ארבע מילים. מדוע? פניכם רעים היום. שוב, דובר על אדם שאחיו זרקו אותו לבור, שנזרק על אוהב בכפו לכלא המצרי. יש לו את כל התירוצים לשבת עם ראש בין הברכיים, לבכות על מר גורלו ולהתפלל. עיניו פתוחות, פניו מוארות, והוא מחפש, והוא רואה את העיניים שלהם. מדוע פניכם רעים היום? מהשאלה הזו אנחנו לומדים שבכל יום הוא בדק מה שלומם. מדוע פניכם רעים היום, לא השבוע. כלומר, אתמול בדקתי ומחר אני אבדוק, אני כל בוקר בודק מה שלום החברים שלי לתא, שהם מצרים מרושעים, הם בדיוק המנגנון שזרק אותך. בטוח שהם מכירים את פוטיפר שם בחוץ, בגלל כל המאפיה הזאת, אתה פה. לא אוכפת לי. מדוע פניכם רעים היום? למה אתם נראים לא בסדר? איך אתה מסוגל לעזור למישהו בתחתית של התחתית? יש עכשיו שיר חדש של אהרון רזל, מבוסס על סיפור ישן, הגיבן הקדוש, מכירים מהשואה, סיפור מופלא של אדם, שכל המוטו שלו באושוויץ, זה מה שהרבא שלו סיפר לו לפני השואה. הדבר הכי גדול בעולם, זה לעשות טובה למישהו אחר. שיר מדהים, אני ממליצה לרוץ ליוטיוב אחרי השיעור ולבדוק. הדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה למישהו אחר. הדבר הזה מוציא אותו מאושוויץ, המשפט הזה. הוא אומר שם בשיר, אתה יודע כמה טובות אפשר לעשות בלילה אחד באושוויץ? אם אתה רק משנה את ה-set of mind, אתה עושה סוויץ' במוח, את ההסתכלות, אתה רק יכול להועיל ולהועיל ולהועיל. אתה יודע כמה טובות אפשר לעשות בכלא המצרי, אם אתה רק בגישה הנכונה? וארבע המילים האלה, מדוע אופניכם רעים היום, מתניעות את גלגלי הגאולה. שימו לב מה קורה. הוא אכפתי, הם מספרים את החלום. הוא פותה. הם יוצאים מהכלא. אחד מהם מת, מוצא להורג. השני נהיה שר, אצל פרו. יום אחד לפרו יש חלום מוזר. אין לו פתרון. נזכר אותו שר, יש בכלא המצרי איזה נער עברי בזוי, הוא יודע לפתור חלומות. ויריצו מן הבור, מטיסים את יוסף מהר מהר, מחליפים לו בגדים, מגלחים אותו, אוף לפרו, תפתור לו את החלום. הוא מגיע, הוא פותר. הוא מציל את כל מצרים משבע שנות הרעב. הופך לבכיר בשלטון של פרו. האחים שלו, כשהם רעבים, כמעט מתים מרעב, מגיעים למצרים. הוא מציל אותם. הוא מציל את החיים של האחים שלו. הם מתיישבים במצרים, ולימים ככה גם גאולה, יציאת מצרים. הרי זה נגזר עוד בימי אברהם אבינו שצריך להתגלגל למצרים. כל הגלגלים מתחילים. מה המעשה הקטן שהניע את הכל? אכפתיות, רגישות, תשומת לב. מדוע פניכם רעים היום? לא משנה באיזה מצב אתה. אנחנו כבר בניסיון השלישי. יוסף עולה ומתעלה. עולה ומתעלה. לכאורה, בגלל שזה לא בפרשה, אפשר לסגור את הבסטה, אבל לא. איך נדע שהוא השלים עם האחים שלו? עדיין לא נפטר לנו כל הסיפור, עדיין המצב מאוד מאוד קשה. הניסיון הרביעי הוא הכי קשה, אני חושבת, כי מול שרים מצרים נחמד להיות נחמד. לפעמים קל להיות נחמד למישהו זר, אתם יודעים. מישהו זר, אתה כזה נחמד אליו, סבבה. מישהו שהמשפחה שלי אח ביולוגי, הרבה יותר קשה לי לפעמים להיות נחמד אליו. יוסף, בפרשת ויגש, אנחנו נקרא את הפסוקים המדהימים הבאים. יעקב נפטר. יוסף פוגש את האחים, ויומר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי, ויגשו. ויומר, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי מצרימה. ואתה אל תעצבו, ואל יחר בעיניכם כי מחרתם אותי, הנה, כי למחיה שלכני אלוקים לפניכם. שימו לב, אם פעם יוסף הביא את דיבתם רעה, עכשיו הוא ממש מביא את דיבתם טובה. קודם הוא התאמץ למצוא את הרע, עכשיו הוא ממש מתאמץ למצוא את הטוב, הוא יכול לזעום עליהם, לנקום בהם, לכעוס, לנטור על כל מה שהם עשו לו, לא? תודה. אלוקים שלח אותי למחיה, זו הייתה תוכנית אלוקית, אני לא כועס עליכם, הנה, בסוף, אל תתעצבו, אני פה, ואני בסוף עושה דברים לטובה בגלל ששלחתם אותי. התיקון הושלם. האחווה חזרה, את אחי אנוכי מבקש, ביקשת והם הגיעו. כל המשפחה הזו מאוחדת מחדש. יוסף מהווה השראה לרבים, לתקופות שונות, למאבקים שונים, לאנשים שונים, גם לנו. שבוע ראיתי דוגמה מיוחדת, יצא לי באמת ככה משמיים, בתזמון מאוד מיוחד. הייתי בממפיס בשבת, קהילה מדהימה שנקראת ברון הירש. ממפיס זה לא בדיוק ניו יורק ולא לוס אנג'לס, קהילות מסוג אחר. נחתתי שם, הרב בנימין לרפילד, שירח אותי, אמר לי, ברוכה הבאה לאמריקה. אני יודע מה? לאמריקה האמיתית. לא הפנסי, לא החזקה, לא באמת עם מאות אנשים. פה כל אחד בקהילה, every person counts, כל אחד נחשב. יבוא למניין, לא לבוא מניין, אכפת. פה 200 עניינים, מי יודע אם הלכת ולאן. פה כל אחד מחזיק את הקהילה על הכתפיים. קהילה נהדרת, ובסוף ביקשתי בדרך לשדה התעופה, באמת אחרי כל ההרצאות, לעבור במקום, לא באלוויס, למרות שגם אלוויס זה ממפיס, במקום בו נרצח מרטין לותר קינג, מנהיג המאבק פה לשוויון השחורים בארצות הברית. מרטין לותר קינג נרצח במלון לורן, חדר 306, מאחורי הזר שבתמונה הזו, שימרו את המלון, כל האווירה, כל המכוניות, בדיוק כמו באותו יום שבו הוא נרצח שם, ובנו מוזיאון שלם של סובלנות ליד. זה מדהים, אני פגשתי אנשים בממפיס שעוד זוכרים שהיו שירותים ציבוריים ללבנים ולשחורים, כלומר בשנות ה-50-60. באמת מציאות בלתי נתפסת, ושם במקום בו הוא נורא, יש מעין מצבה כזאת, מין אבן, שליה חרוט פסוק. ומה הפסוק שחרוט שם? פרשת שבוע, פרשת וישב. ראו, הנה בא בעל החלומות הזה. בואו נהרגהו, נראה מה יהיו חלומותיו. באנגלית כמובן, זה מה שכתוב שם, השבוע, יום ראשון בממפיס. אוקיי, המסע של יוסף הושלם. המסע הסודי יותר, וגם הקצר יותר, הוא מסע של יהודה, ששוב, לפעמים ככה לא שם לב אליו, מרוב עיסוק בדרך הראשית ביוסף. אבל בדרך צדדית קורה כאן עוד דבר מעניין מאוד. יהודה, בסיטואציה הקשה, שבה האחים עומדים שם באזור דותן, יוסף בעל החלומות מתקרב, הם רוצים להרוג אותו, יש דיון. ראובן מציע, נזרוק אותו לבור, כי הוא אומר, בוא, אחר כך אני אציל אותו. האחים רוצים להרוג אותו. אבל יהודה מציע הצעת פשרה. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידנו אל תהיבו, כי אחינו ושרנו הוא. וישמעו אחיו. יהודה מציע הצעה נוראית. ויהודה מציע הצעה לא מוסרית. זה לא פשרה. הוא כאילו מציע משהו באמצע. טוב, אתם רוצים להרוג אותו? בואו נמכור אותו. הלו, הלו, הלו. שאלת את יוסף? לכאורה הוא כאילו עושה צו ביוס, משהו באמצע כזה. בואו, תמיד יש אמצע, תמיד יש קיצונים. בואו נמצא את האמצע, בואו נתפשר. לא, לא, לא. יש מקרים בהם פשרה היא חטא. פשרה היא אסורה לחלוטין. כל המברך את יהודה, הרי זה מנעץ. כך אומרים לנו חזל בתלמוד. אל תגיד, נו יופי, הוא מצא איזה פתרון. לכאורה, יוסף, באמת, יחיה. מה זה משנה? אתה זורק אותו לבור עם נחשים, עם מקרבים, אתה לא יודע מה יקרה, אולי הוא ימות מרעב, אולי, ואז כאילו, משהו פה הזוי. פתרון הביניים הזה של יהודה, לכאורה, בעיניי אפילו, אני הייתי אומרת, וואלה, הציל אותו ממוות, הוא חי, צלש, צלש, מדליה. הוא מפשר, הוא מרקח, הנה. פשרה זה טוב לפעמים. לא כל מחלוקת אפשר לפתור בפשרה. יש דברים שצריך ללכת בהם עד הקצה. אם קודם אצל יוסף ראינו שלום ואחווה ואת אחי אנוכי מבקש, לפעמים פשרה זה חורבן. וצריך לשים קו ברור. אני ראיתי אצל הרב אביגדור נבנצל את כל הרעיון הזה. הוא אמר שהוא דיבר על הפרשה ב-1980. הייתה אז פרשה, משבר. היו בני ערובה, אמריקאים, שהיו באיראן. קבוצה שהייתה באיראן 444 יום רצופים בני ערובה. והיו הצעות, כן לשחרר, לא לשחרר, מבצע, לא מבצע. אמר רב נבנצל, אנחנו אומרים, מתינות, מתינות, לא צריך להפוך את העולם. בעצם זה כאילו אכפת לנו. אם זה אח שלנו היה שם, היינו אומרים ללכת, לשחרר וכו'. הוא אומר, לפעמים אנחנו אומרים, טוב, חילול שבת, זה לא זה. זה מראה שלא אכפת לך באמת. לפעמים אתה אומר, כל אחד ומה שמזיז לו את הלב, מה ש... אם אתה מוכן להתפשר, תבדוק אם זה מפשרנות, או מבאמת באמת חוסר אכפתיות. אומר רב נבנצל, יש אנשים שמוכנים לפשרות בדברים הכי גדולים, אבל אם יעלו את מחיר החלב משקל לשקל ועשרה, או אם פתאום יתחרפנו, יראו אחרת לחלוטין. כלומר, יהודה יצריך לעמוד על שלו. אם יוסף חף מפשע, שחרר אותו. מה אתה מוכר אותו? או תגיד, אוקיי, אם אתה חושב שצריך להרוג אותו. אבל איזה מין פשרה זאת, כן? פשרה על חשבון יוסף זה עוול ולא פשרה. מנקודת השפל הזו, גם יהודה מתחיל את התיקון שלו. על ידי שני מבחנים, יהודה גם משתנה לחלוטין. ניסיון ראשון של יהודה עם תמר. הוא מגיע לאזור אדולם, לאזור חירה, פרשייה שלמה שבה הוא בעצם טועה, וכאשר תמר מגיעה, הוא אומרת, אלה החפצים שלך, אני בהיריון, הולכים להרוג אותה, והוא אומרת, אני בהיריון ממך, אלה החפצים שלך. יהודה אומר, צדקה ממני. היא צודקת, אני טועה. שום פשרה, שום מחלה, שום אמצע. הוא מודה, הוא יהודה, הוא יהודי. מזה מגיעה המילה, הודעה, אני מודה בטעות. תיקון מושלם של ההתנהגות הקודמת. לא איזה התחמקות. אין פשרות, יש אמת. אני מוכן לשלם מחירים, הוא משלם מחיר עצום. מה זה? זה רק הבושה להגיד את זה. להגיד את האמת, מצטער. נגמרו הפשרות הכוזבות. צדקה ממני. עוד מקרה, שבו יהודה, סוף הפרשה, מקריב את עצמו, אין יותר פשרות, לפעמים אי אפשר להתפשר, מה לעשות, לא כל המידה תמיד זה peace and love. הוא מתקן את המידה הזו ספציפית אצל יוסף. יוסף שוב מבקש את כל האחים לרדת למצרים, ודורש את בנימין. יעקב חושש לשלוח את בנימין. יהודה עושה פה דבר מדהים. ויאמר יהודה אל ישראל, אנוכי הערבנו, מידי תבקשנו. אני אבא, עליי. לא אחריות כללית, פשרה. עליי, על הכתפיים שלי. אנוכי הערבנו, מלשון ערבות. כל ישראל ערבים זה בזה. שוב, האחווה חוזרת למשפחה הזאת. הערבות ההדדית. קודם הוא הפקיר את יוסף. את בנימין הוא לא מפקיר. הוא מתקן. וגם מול יוסף. יוסף דורש הרי את בנימין אליו. ואתה, מה הוא אומר ליוסף? ישב נא עבדך תחת הנער, עבד לאדוני. והנער יעל עם אחיו, תשחרר את בנימין. אני, תזרוק אותי לכלא במקום. כי איך אעלה אל אבי, והנער איננו איתי. הוא לא שאל את השאלה הזאת אז ליד הבור, איך אלה אל אביו הנער איננו איתי? אופס, זרקנו אותו, מכרנו אותו. עכשיו הוא שואל, הוא מתקן, אין יותר פשרות, אין התחמקויות, הוא יעבד, לא איזה פשרת אמצע, אני, קח אותי, והעיקר לשחרר אותו. יהודה לא רק השתנה, אומר לנו הרב נבנצל, מסכם, בשנים שחלפו מאז מכירת יוסף, תרח יהודה להפיק את הלקח מטעותו, ומתוך התעלות נפשית, הוא מוכן להיות עבד במצרים עד סוף ימיו, ובלבד שלא לעשות פשרה על חשבון בנימין. אנחנו היום יודעים שיוסף עוד רגע יתגלה להם, ולא באמת ייקח אף אחד לעבד. זוכרים את הרב נריה? בזמן אמת יהודה לא יודע. הוא מוכן להקריב את עצמו עבד עד סוף ימיו, כי אין יותר פשרות, כי עכשיו זה רק אמת. מה ההשלכות של הדברים האלה? מה אנחנו לומדים משני אנשים שמשנים את הטבע שלהם? היום יוטט בכסלב, יום שבו מייסד תנועת החסידות חב"ד, האדמו"ר הזקן יצא מהכלא, יום בו החסידות יצא מהכלא, יום בו גומרים את ספר התניא, גם אני זכיתי אתמול בלילה, כל יום אני לומד את קטע קטן מהספר הזה, לגמור את הספר, להתחיל אותו בעזרת השם שוב. מה, בקצרה, כל הסיפור של החסידות. הרבה אומרים שמחה, ניגונים, נשמה, תפילה, הכל נכון. אני חושבת שהמילים הכי חזקות בספר התניא, זה ארבע מילים, מוח שליט על הלב. מוח שליט על הלב. אפשר בתרבות שאומרת, תזרום, עזוב, לא משנה, מה אכפת לנו? האדם יכול להיות מושל על עצמו, ולא, אפשר להגיד ככה, לא הלב שולט, אלא המוח, המוח שולט על הלב, מוח שליט על הלב. כשאדם באמת מצליח לתקן את עצמו, אפילו הטבע משתנה. דבר מדהים. הרבה מאוד שנים אחר כך, עם ישראל יצא ממצרים, והים יבקע. איך ים נבקע? מה זה הנס הזה? הים ראה וינוס. למה הים נס? מה משתנה בו? אומרים חז"ל, שתי סיבות גרמו לים להיבקע ולנוס. אחד, יהודה. הייתה יהודה לקדשו. ישראל ממשלותיו, ממשלותיו, הים ראה וינוס. הים רואה את יהודה, את התיקון שהוא עשה, את הצאצאים שלו. נחשון בן עמינדב הוא משבט יהודה. נחשון קופץ למים, לא פשרות. לא, אולי אני, מישהו אחר יקפוץ, נקפוץ ביחד. אמת, אמת, הים ראה וינוס, שבט יהודה. ממה עוד הים הזה נס? אומרים לנו חז"ל, ראה ארונו של יוסף, ראה את יוסף שידע לנוס בזמן הנכון מאשת פוטיפר, ראה את יוסף שידע לנוס מכל חטא, מכל תרגיל, מכל ניסיון, מכל ביזיון, ולתקן את עצמו, הים נס מפני הארון של יוסף. שני אנשים ששינו את עצמם, בצורה כל כך מדהימה, תקנו, גם הטבע משנה את עצמו מול שניהם. אם נתבונן על זה טיפה מלמעלה, אלה שני צדדים של אותו מטבע. לפעמים צריך אהבה, פיוס, אחווה, הכלה, קרבה, הידברות, הקשבה, כל מה שחסר היום בארץ. ומצד שני, לא התייחסנו לבחירות בשיעור הזה, אבל אולי בהמשך. ומצד שני, לפעמים צריך נחישות, חד משמעיות. זה מסוכן וקטלני להתפשר. כשזה משהו עקרוני, כשזה משהו חשוב, צריך גם נחישות. מצד אחד שלום, מצד שני אמת. והשילוב הזה הוא קשה. אבל ראינו שני מודלים, ויש הרבה הרבה לדעתי מה ללמוד משניהם. בשבוע הבא, אני מזכירה שוב, חנוכה, תדליקו נרות, אל תבואו לכאן. אנחנו ניפגש בעוד שבועיים בברוקלין, הפרטים המלאים לכל מי שיעקוב אחרי הוואטסאפ היומי. זו הדרך להצטרף אליו. אורי, תשאיר, leave the slide for a minute. יש לנו איך להצטרף בעברית, איך להצטרף באנגלית. תודה רבה לכולכם, תודה ושבת שלום, וחנוכה שמח. להתראות, בהצלחה. תודה.